המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערכת מצב. פודקאסט מבית המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט הערכת מצב מבית המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור שי ארצבי, חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה, ואיתי נמצאים האלוף במיל פרופסור עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ויושב ראש סדרת כנסי הרצליה, ויקי דיין, מומחה לארצות הברית ולשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. היום אנחנו ננסה להתמקד ביעדי ובמדיניות של הממשל האמריקני במזרח התיכון, ובמיוחד כמובן באיראן, עזה ומערכת הקשרים בין ארצות הברית לישראל. ועמוס, ברשותך, אני רוצה לפתוח את השאלה הראשונה איתך. אנחנו אחרי סבב השיחות השני בין ארצות הברית לאיראן, שיש הרבה מה שעננה וערפל מה היה שם. מה אתה מבין ולאן פנינו?
קודם כל נוצרה פה קונסטרוקציה, כלומר מבנה מאוד מעניין של שיחות. אחד, האמריקאים מדברים בצורה ברורה ומרכזים כוחות. ריכוז הכוחות, זה ריכוז חסר, לא יודע, חסר תקדים, אבל דרמטי לחלוטין, בהיקפים, באיכות וכיוצא בזה, נועד לשכנע את האיראנים שארצות הברית רצינית. וככל שהמסע ומתן לא מסתיים, ריכוז הכוחות נמשך, מעצים, מעמיק, ונעשה יותר ויותר מאיים על איראן. לארצות הברית יש גם עוד דבר חשוב, היא מעודדת, הנשיא, זה שמקבל את ההחלטות, מההצלחה, כפי שהוא מתאר אותה בצורה דרמטית בסיבוב הראשון, ואיראן גם בעינה וגם אובייקטיבית חלשה יותר. האיראנים מצידם ממשיכים בדפוסים הרגילים, כלומר הם אומרים יש ויתורים, הרקצ'י שהוא איש מסע ומתן מיומן, מתאר הצלחות והוא אופטימי, אבל למעשה המבחן הוא בשבועיים הקרובים, עד השבועיים הקרובים, כיוון שככל שהאיראנים התחכמו, אז יכול להיות שהתגובה או הפעולה האמריקאית תהיה עזה. כלומר, יש פה דינמיקה שמשלב מסוים שאולי עברנו אותו, אם איראן לא תוותר במיוחד בנושא הגרעיני, אז יכול להיות שהמתקפה תפרוץ. השאלה היא, האם איראן תוותר או תגלה גמישות לגבי הטילים ולגבי הפרוקסיס, פה אני יותר סופקן, ולכן השיחות מתמקדות עכשיו בנושא הגרעיני. איראן בעצם נדרשת לפרק את היכולות שלה כמדינת סף גרעינית. והאיראנים יוצרים רושם, כנראה מתוך כוונה להטעות, שהם הולכים בכיוון הזה, אבל אין להם בניגוד לעבר יכולת לתמרן בלי סוף. ועוד דבר פוליטי שיקי יכול לתאר זה בוודאי הרבה יותר טוב ממני, טראמפ פרצה הישג שהוא עולה על כל קודמיו ושם אותו בראש מר בהר שיש בו ארבעה נשיאים, עתירי הישגים היסטוריים, ובעתיד אולי יישאר רק הראש שלו.
תראה, אני חושב שבאמת לוחות הזמנים של האיראנים אפילו לא מתקרבים לפגוש את לוחות הזמנים של טראמפ. הוא רוצה משהו נקרא מהיר, החלטי, הוא בוודאי לא רוצה להיגרר לחודשי הקיץ ולבחירות האמצע. הוא רוצה להכריע, לקבל את ההכרעות בשבועות הקרובים. זה בוודאי, אנחנו מכירים, שונה לחלוטין מהתפיסה האיראנית. ופה בעצם יקי, אולי שאלת המפתח, מהם הקווים האדומים של הנשיא טראמפ האמיתיים? האם הוא יתמקד בסופו של דבר, יהיה מוכן להתמקד אך ורק בגרעין? או שהנושא של הטילים והפרוקסיז, אולי גם סוגיות פנים, גם הם ישחקו תפקיד.
אז בואו נתחיל בזה שטראמפ מחפש ניצחון מהיר ומזהיר, שכמה שפחות חיילים האמריקאים ייפגעו, אם אפשר אף אחד מהם שלא ייפגע. ולכן אולי היחידי בעולם שמאמין שאפשר לצאת עם הסכם, זה טראמפ. אני לא נראה לי שהאיראנים מאמינים, אנחנו הישראלים בטח לא מאמינים. טראמפ חושב שכן, לאור כל מה שעמוס מנה פה, ריכוז הכוחות הבאמת יוצא דופן, המצור הכלכלי שהם עושים, כל התנועות החשאיות שהאמריקאים עושים, זה באמת חלום רטוב, אפשר להגיד, שהיה שלנו כדיפלומטים. אני יכול להגיד לך שגם כששירתי בוושינגטון וגם כשהייתי ראש מטה של שני שרי חוץ, עברנו ממשל אחרי ממשל ואמרנו, אם אתם רוצים להשיג תוצאה אמיתית מול האיראנים, אתם חייבים להעמיד איום צבאי אמין. וזה למעשה הממשל הראשון שמעמיד איום צבאי אמין על האיראנים, והאיראנים מבינים את זה. עכשיו, כמו שעמוס אמר, האיראנים רוצים להתמקד בנושא הגרעין. הם לא רוצים לדבר על הנושאים האחרים. אחרים. מבחינתם, הגרעין, הם לא מדברים על אפס ההשערה, שצריך להבין, כבר היום יש אפס ההשערה באיראן לאור המתקפה, לאור ה-12 ימים. כשמדברים על אפס ההשערה, זה גם אפס יכולות ההשערה. זה בעיקר מדבר על יכולות ההשערה האיראניות, ולא על ההשערה בפועל. זה כצנטריפוגות וכדומה. והם מדברים על החומר המואשר מעל 60%, שלטענת האיראנים, והוא קבור איפשהו שם עמוק. אולי, לפי הוול סטריט ג'ורנל, יהיו מוכנים להוציא את חלקו, אם ימצאו אולי, לרוסיה. ומה שעוד האיראנים אומרים, זה כן, אנחנו נהיה מוכנים ללכת על אפס ההשערה, ששוב, אפס ההשערה זה מונח מאוד, מאוד מתעתע, אבל נהיה מוכנים ללכת לאפס ההשערה לשלוש שנים, מספר קסם, למה שלוש שנים? כי מישהו עומד לגמור את הקדנציה שלו בעוד שלוש שנים, טראמפ, הם אומרים בוא נשרוד את התקופה הזו, ואז נמשיך הלאה. עכשיו, טראמפ ציין עוד שלושה נושאים. אחד הוא ציין את נושא הטילים, המגבלות על הטילים, הנושא הנוסף זה הפרוקסיס, התמיכה האיראנית בפרוקסיס, והסיוע לעם האיראני, איך טראמפ אמר, לא פעם, אלא פעמיים, העזרה בדרך. אנחנו כבר מגיעים לעזור לכם מה שלא קרה. עכשיו, אני אומר כזה דבר, גם אם טראמפ רוצה מאוד לצאת להסכם, וגם אם האיראנים יהיו מוכנים להתפשר על נושא הגרעין, להתפשט, לוותר בצורה יוצאת דופן, כדי להציל את עצמה מהמתקפה האמריקאית האדירה הזאת, כי זה בינארי אגב, צריך להבין עכשיו, אנחנו הולכים או להסכם או למתקפה, אין איזה משהו באמצע. ולכן, גם אם זה ילך על הגרעין, בשיחה בין נתניהו לטראמפ שהייתה בשבוע שעבר, נתניהו אמר, הטילים הם איום, הם איום קיומי על מדינת ישראל. גם אם זה לא החודש, אז עוד שלושה חודשים, עוד ארבעה חודשים. ולכן, אם הטילים לא ייכללו בהסכם, כמובן צריכים להיכלל בהסכם, ישראל תראה עצמה משוחררת מכל הסכם שיש. כלומר, האיראנים לא מטומטמים. אם הם יבואו ויגיעו לאיזשהו הסכם גרעין עם האמריקאים, הם יגידו, כל טוב ויפה, אבל אנחנו רוצים גם ערבויות, שאין תקיפה, לא אמריקאית, אבל גם לא ישראלית, תנו לנו ערבויות. את זה טראמפ לא יוכל לתת. הוא לא יוכל לתת ערבויות אמריקאיות, אם אין את הטילים בפנים. ולכן, גם אם הטילים לא בפנים, הם בפנים. ובסופו של דבר, וזה השורה התחתונה, כשאתה מסתכל על המקסימום שהאיראנים מוכנים לתת, הוא לא כרגע, לא מתקרב למינימום שהאמריקאים, שטראמפ רוצה, ושמענו את זה אתמול מ-J.D. Vance, שאמר, הם לא הגיעו לקווים האדומים שלנו. וכשאתה מוסיף לזה את ממד הזמן, שהוא מאוד קריטי, כי אנחנו יודעים שכמות כזו של כוחות אי אפשר להחזיק המון זמן, הלוח הפוליטי בארצות הברית אומר, בואו תגמרו את זה כבר, כי אי אפשר למשוך את זה. אנחנו כבר צריכים להתרכז בפוליטיקה, במה שנקרא affordability, יוקר המחיה, זה לא נושא של בחירות אמצע, ולכן הלוח הזמני מכתיב מסע ומתן מאוד מהיר, מאוד מזורז, שאנחנו מדברים פה באמת באמת, כמו שטראמפ עצמו קבע את הדדליין, על החודש הקרוב.
תראה, וגם נגעת בטילים, אני חושב שבאופן לא מקרי, הפרסום ב-CBS, שבשיחה בין נתניהו לטראמפ במר-א-לאגו, דיברו שם על האפשרות שטראמפ ייתן ישראל אור ירוק לתקוף את הטילים, אם לא יהיה הסכם כזה או אחר, ועוד לא דיברנו על הסנקציות. הרי האיראנים, אחד הדברים, הם לא רוצים רק למנוע תקיפה, הם רוצים גם להקל מהסנקציות, כדי אולי איכשהו להתמודד יותר טוב עם המצוקות הפנימיות. זה קשה לראות איך האמריקאים נותנים להם את זה כרגע, אבל מה שנקרא, אנחנו, כן, אני מסכים איתכם לחלוטין, אנחנו מתקרבים פה לשבוע, שבועיים, שלושה שבועות של הכרעה לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אבל יש לנו עוד זירה מאוד, מה שנקרא, משמעותית במזרח תיכון, כמובן זה עזה. כינוס של מועצת השלום, ופה השאלה, עמוס, אני רוצה להפנות אליך את השאלה, טראמפ ונתניהו שווים ומצהירים כי יש לסלק את החמאס מעזה, כאשר מצד שני אנחנו רואים את החמאס בחודשים האחרונים מאז העסקה להחזרת כל החטופים והחטופות, רק בסופו של דבר הולך ומחזק את מעמדו. האם זה יקרה? האם אתה רואה את תרחיש שזה אפשר לבצע את זה?
אני סבור שהנשיא טראמפ איננו מעוניין בהתלקחות אש בעזה. אנחנו בכל זאת אחרי מלחמה של שנתיים. ולכן, השאלה, מה זה נקרא פירוק החמאס מנשקו? אתה יכול להגיד, יש תהליך. החמאס יסגיר 300 רקטות שממילא הוא לא ישגר אותם לעבר ישראל, והתמקד בנשק קל, שזה בעצם השליטה באוכלוסייה. ואז יתחילו פרויקטי שיקום. ויש פה גם דברים שאולי לא יקרו, כמו הכוח הבינלאומי וזרימת המיליארדים. קל להבטיח זרימת מיליארדים, יותר קשה, כי אני לא רואה את הסעודים לדוגמה. ואני חושב שלטראמפ יש גם חזון. אגב, לנו אין את זה.
והקטרים,
לנו אין מדיניות, רגע, מיד. לנו אין את זה. הנורמליזציה עם סעודיה בעיניי, זה ממש game changer, כמו שקוראים באנגלית, כלומר משנה משחק, ואנחנו מתרחקים מהסעודים, ואבו דאבי יכול להיות שתגביר את האמירויות, יגבירו את המעורבות, אבל קטר נחושה יחד עם טורקיה, להציל את החמאס, והם הידידים של טראמפ. מה שאותי כל כך מכעיס, שאחרי ההישגים המופלאים של צה"ל, והם מופלאים, אין מדיניות. ואם אין מדיניות, אז זה בסופו של דבר יכפו עלינו מדיניות. אין וקום בפוליטיקה הבינלאומית, ולכן יכול להיות שתהיה תקופת ביניים, ארוכה מאוד, שהחמאס יהיה שקט, ירד מהכותרות, כמו שיקי אמר, הממשל יש לו הרבה מאוד על סדר היום, כולל פוליטיקה פנימית, בחירות המתרם. בקיצור, יש לו הרבה על רוסיה, אוקראינה וכיוצא בזה, ואז אנחנו נשאר עם החמאס תקוע, והוא ישתקם, כי הראייה שלהם היא ראייה היסטורית, כלומר, אם זה ייקח 10 שנים, זה בסדר. עכשיו, פה אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שיקי אמר, עם זווית קצת שונה, אני לא אתפלא על בסיס מה שאני רואה איך טראמפ נוהג, כולל עם החות'ים, שאם יהיה הסכם גרעין מדהים, שהוא יוכל לתאר אותו כהסכם הטוב ביותר שהושג בהיסטוריה של המין האנושי, הוא יגיד, טילים, ישראל מוגנת, יש לה מערכות הגנה, אנחנו נעזור לה, והפרוקסיס ממילא הם חלשים. אנחנו צריכים לקחת בחשבון, ואני מקווה שלוקחים את זה בחשבון, ברמת ראש הממשלה, שהנשיא טראמפ יכול להגיע לאיזה הסכם שלא יכלול את הטילים כמו שאנחנו רוצים ולא את הפרוקסיס כמו שאנחנו רוצים, כי בכל החזיתות זה גחלים לוחשות. ואם זה נכון, הניתוח הזה, אז אפשר להקיש מאיראן גם על החמאס ומהחמאס גם על איראן.
אני רק אסביר למאזינים, ההסכם עם החות'ים, שארצות הברית הגיעה עם החות'ים לפני כמה חודשים להסכם על הפסקת התקיפות נגד ספינות אמריקאיות מערביות, אבל שההסכם הזה לא כלל את ישראל, כן. התעוררנו בוקר אחד, פתאום יש הסכם חדש. אבל אם אנחנו מדברים באמת על עזה, יקי, שאלה כפולה שקשורה למערכת הפלסטינית. אחד, אתה רואה בכלל תרחיש שטראמפ נותן לישראל איזשהו אור ירוק לחדש איזשהו מהלך התקפי כדי לפרק את החמאס? והשאלה השנייה, עמוס דיבר על החזון של הנורמליזציה עם סעודיה, אבל בלי התקדמות מול הרשות הפלסטינית, אין שום דבר, בוודאי כל זמן שה-MBS מתעקש על זה. איך, אם בכלל, טראמפ מתכוון לרבע את המעגל.
כן, אז הנקודה הראשונה, תראה, מבחינתו של טראמפ, עזה ותוכנית 20 הנקודות, זה ההישג הכי משמעותי שהיה לו עד עכשיו במדיניות, בתחום מדיניות החוץ, הוא מאוד גאה בו, וזה די היה ברור שגם ההסכם ה-20 נקודות לא היה לגמרי מקובל על ישראל, הוא טראמפ שם את זה על השולחן וקפה את זה, וזה היה די ברור שנעבור לשלב ב', גם אם לא מאוד נרצה לעבור לשלב ב'. השאלה אולי הגדולה ביותר, זה האם נתניהו קיבל לוז לפירוק החמאס. אנחנו כבר שומעים, בהמשך למה שעמוס אמר, מראש המועצה, מלדנוב, שהפירוק יהיה מאוד מדורג. מתחילים במנהרות, ממשיכים במחרטות, אחרי זה בטילים, ובסוף אנחנו מגיעים לנשק קל, זה יהיה משהו מאוד מאוד מדורג, ואנחנו רואים שכל הכוחות שבינתיים נכנסים, אנחנו שומעים על האינדונזים, אולי קצת איטלקים, יוונים, כולם, אף אחד מהם לא מתכוון לעסוק בפירוק החמאס פרסה, כוחות שמירת שלום וכדומה. עכשיו, טראמפ מאמין, שוב, כמו שהוא מאמין במסע ומתן עם איראן, טראמפ מאמין שבסופו של דבר החמאס יתפרק משנשקו ויקפלו את החמאס. השאלה הגדולה היא, האם נתניהו קיבל דדליין מטראמפ לפירוק החמאס? עכשיו, הדדליין לפירוק החמאס לנתניהו הוא קריטי, גם מהבחינה הביטחונית והמדינית כמובן, אבל גם מהבחינה הפוליטית. הוא הולך למערכת בחירות עכשיו. אחת מההבטחות היצוקות שלו היו לפרק את החמאס, ואנחנו רואים שהחמאס עומד שם. מעבר לזה, אנחנו יודעים שמדיניות הבידול שגם הייתה בין עזה לבין יהודה ושומרון, נכשלה כישלון חרוץ. וגם מדיניות בידול בין עזה המזרחית, שהיא תחת שליטה ישראלית, לעזה המערבית, שהיא תחת שליטת החמאס, גם היא נועדה לכישלון לאורך זמן. כי הדברים לא נשארים סטטיים, הם כל הזמן נעים. ולכן, בסופו של דבר, באמירה הארוכה הזאת לשאלתך הקצרה, תראה, אני מניח שבסופו של דבר, אני חושב שטראמפ יעשה הכל, כולל הכל, שהחמאס יתפרק או יגיע לאיזושהי נקודת פירוק מהנשק. אם זה לא קורה, אני חושב שבגלל שהחיבור שלו עם נתניהו הוא כל כך טוב וכל כך קרוב, ויש כאן גם את השיקול הפוליטי שנכנס פנימה, אנחנו נראה את הדדליין הזה. אנחנו נראה את הדדליין, ולכן טראמפ, הדבר האחרון שהוא רוצה לראות, זה מלחמה פורצת בעזה, ויחד עם זאת אני אומר את זה, אני לא פוסל על הסף שהוא כן ייתן לנתניהו לחדש לחימה, בטח אם זה לפני הבחירות בארץ, כי יש כאן גם את התמיכה הפוליטית בין השניים. עכשיו, לגבי סעודיה שאתה שואל, תראה, סעודיה פשוט עברה מקום כבר. הם קיבלו החלטה שהם לא נותנים את הנורמליזציה תחת נתניהו כרגע, הם לא רוצים לתת לו את המתנה הזאת, אז הם נעו קדימה, ואתה רואה אותם, עכשיו הם בצירים אחרים לגמרי, צירים אזוריים אחרים לגמרי, בצירים עם הטורקים ואפילו עם הקטרים, חוץ מהאמירויות שהם בציר שלנו, בין אם הם רוצים או לא רוצים, הם בציר שלנו, הסעודים נעו לבריתות אחרות מול פקיסטן, והם לא, כרגע הם לא שם מבחינת הנורמליזציה, וטראמפ מבין את זה. הוא גם נתן להם, הוא גם מאוד מאוד גדולה ושמנה, והם אומרים, אין את האיום האיראני עכשיו. אנחנו מקבלים מארצות הברית מלא דברים שחשבנו שרק עם ישראל אנחנו נקבל אותם, נצליח להעביר אותם בקונגרס. לכן התמריץ שלהם היום לקבל ישראל הוא מאוד קטן. הוא מאוד קטן, בטח כרגע כשנתניהו ראש ממשלה לפני בחירות בישראל, הם לא ייתנו לו את המתנה. ולכן אני לא רואה תהליך מתחיל של נורמליזציה מול ערב הסעודית, בשנה הקרובה, ויותר מזה, הם כרגע מבינים את מה שאנחנו מבינים, שהמלחמה יכולה להתחדש בעזה, והם לא ייכנסו, אמר עמוס, בצדק, יהיו הבטחות גדולות של כספים, אני זוכר, הייתי נציג מדינת ישראל בוועידת התורמות. תמיד אמרו, יש pledges וcommitments. בפלדג'ס עומדים, אני נותן 5 מיליארד. בסוף אתה רואה, בסוף הזה, 50 מיליון דולר ניתנו מה-5 מיליארד. הסעודים גדולים בעניין הזה. אז יכול להיות שביום 50 יבטיחו את ה-2 מיליארד, 3 מיליארד, כדי לשמח את טראמפ, מעט מאוד ייכנס. ולכן, ברור להם שכל עוד חמאס שם, העניין לא יסתיים, העניין לא יציב, ולכן הם יחכו גם עם העניין של נורמליזציה, וגם עם כניסה משמעותית לתוך פרויקטים בעזה.
כן, אבל שאם אנחנו מדברים על כסף, זה לא רק כסף סעודי או אמירתי, יש את הכסף הקטרי, שקטר מוכנה לשים את הסכומים, ובשבילה היא יכולה להבטיח ולקיים את ה-5 מיליארד דולר, או אפילו יותר, וטראמפ, לטעמי לפחות, לא יעשה אפילו לשנייה, לקבל את הסכום הזה, רק כדי להתניע את החזון שלו, וגם על הרשות הפלסטינית, אנחנו מבינים ש מי שחושב שהרשות הפלסטינית, לפחות לטעמי, לא מעורבת בצורה כזו או אחרת בעזה, אני חושב, תומן ראשו בחול, אנחנו רואים זה החל מעלי שעת ודרכונים במעבר רפיח וכו' וכו' ועוד דברים. בוא נתכנס, מה שנקרא, ליחסי ישראל ארצות הברית. 2028, עמוס, מי כמוך מכיר את ההסכם הסיוע הרב שנתי, ו-3.8 מיליארד דולר שארצות הברית מעניקה לנו, שאמור להסתיים ב-2028, ושמענו את ראש הממשלה בתקופה האחרונה מדבר שישראל יכולה בסופו של יום לוותר על אותו סיוע כספי. אמנם?
דעתי, יש פה טעות היסטורית של ראש הממשלה, כיוון שאם הייתה לו חלופה אמיתית, הוא בינתיים מקדם את הרעיון של הפסקת הסיוע, ולינזי גרם, בכל זאת זה לא אדם רגיל, זה סנטור בכיר מאוד, מקורב מאוד לטראמפ, ואיש כל דלת פה פתוחה בפניו, אמר, זה הרעיון, צריך להחליף אותו במודל אחר. קודם תבנה מודל אחר. ראש הממשלה כל כך מבין את המערכות האלה, אבל הוא בדיוק עושה לדעתי מה שהפוך לאינטרס שלנו. זה לא הכסף שאנחנו מקבלים מהאמריקאים. זה שיתופי פעולה שיש להם צד מואר וצד נסתר, אפל, לא אפל, אלא נסתר. ביחד זה מהות מדהימה של עוצמה. אני קורא לארצות הברית, אצמח ניסיון ארוך מאוד, עמוד התווך או עמוד תווך מרכזי של הביטחון הלאומי של ישראל. זה שיתופי פעולה, זה דיאלוגים, זה חילופי טכנולוגיות מודיעין. סתם לדבר באופן כללי על הסכם אחר שעוד אין הסכם כזה. תבסס איזה מודל ותעבוד על פי. בסוף אנחנו נשאר בלי כלום. כי האמריקאים זה מכונה ביוקרטית, משומנת, לא משנה איזה ממשל. ברגע שיוצאת הנחיה עוד בברכת ראש הממשלה לעצור את הסיוע, אני לא אתפלא אם הסיוע יעצר. אנחנו מדברים על כך שרק ב-28 הוא פג, צריך להתחיל את הדיונים עכשיו ב-26, ופתאום שום דבר לא יהיה לנו. היו דברים מעולם, זה כמו הניצחון המוחלט, זה כמו הבסת החמאס. אני אגב אישית נוטה לחשוב שטראמפ לא יאשר, במיוחד אם תהיה תקיפה באיראן, עוד ממהלומה צבאית ישראל, סליחה, מבצע צבאי בעזה, לאור כל הניסיון שהוא צבר איתנו, כי הוא ירצה ללכת על ההסדר שכמו שיקי תאר בצורה יוצאת מן הכלל, זה פאר היצירה שלו, זה מקבע אותו בהיסטוריה, ואם צהל נכנס, אתה לעולם לא יודע איך אתה יוצא, חייל יחטף, חז וחלילה, מי ישלוט בעזה, הרעיונות של סמוטריץ', ממשל צבאי, ומה קורה ביהודה ושומרון, כל המדיניות שמוביל סמוטריץ', בלי אף דיון, בלי אף אישור ברמת דרג מדיני של סיפוח זוחל, אני דווקא צופה שאנחנו נתנגש עם האמריקאים על זה, זה לא יכול להיות אחרת, כי זה מנוגד לכל היגיון, ועוד לא הזכרתי את ירדן, ועוד 1001 נושאים.
תשמע, דיברנו הרבה על הכאן ועכשיו, אבל בואו ננסה להסתכל קצת מעבר לאופק על היחסים בין ישראל לארצות הברית. אנחנו מכירים היטב את סקרי העומק בחברה האמריקאית, ששם יש פערים הולכים וגדלים בתמיכה בישראל, לא רק בקרב הדמוקרטים, אנחנו כבר מתחילים לראות גם בקרב גורמים במפלגה הרפובליקנית, ועוד יותר מדאיג לטעמי, או לא פחות מדאיג, גם בקרב הדור הצעיר, הסטודנטים של היום, שיהיו הסנאטורים של מחר, תפיסה מאוד מאוד ביקורתית ועוינת, הרבה יותר מאשר היה בעבר כלפי ישראל. על עולם חוסן? האם צריך להיות מודאגים?
אז אם תרשה לי, אני אתחיל בטווח הקצר, אתה צודק, הטווח הארוך הוא מאוד משמעותי, אבל הטווח הקצר, כי אני חולק על עמוס. אני חושב שיש הבנה בישראל, שהמודל שאתה חייב לעבור אליו, הוא מודל של שיתוף פעולה עם האמריקאים. כלומר, אתה רוצה להבטיח לעצמך את הכספים האמריקאים הגדולים, אבל את הכספים האמריקאים הגדולים לא בשביל בהכרח לקנות מטוס מסוים כזה או אחר, אלא כמו שפיתחנו את החץ ביחד, וכמו שפיתחנו את קלע דוד ביחד עם האמריקאים, אנחנו נעבור למודל שהוא מודל של שיתופי פעולה. כלומר, האמריקאים ימשיכו לשים כספים גדולים, אבל הכספים הגדולים האלה יהיו מיועדים לשיתופי פעולה בין ישראל לבין ארצות הברית. זה בעיניי המודל שעוברים אליו, וזה מתוך הבנה שבטח, ואנחנו עכשיו מדברים על העתיד, העתיד הדמוקרטי לא צופה לנו, לא מבטיח גדולות, וגם ההווה הרפובליקני, שבטח טראמפ, שאומר לא אוהב לחלק את הכספים האלה, ולכן הדרך היחידה כיום להוציא סכומים גדולים מהאמריקאים, זה להגיד, אנחנו עוברים ממודל של מענקים למודל של שיתוף פעולה, ותחת הכסות הזאת של שיתוף פעולה, אתה תמשיך לקבל כספים מאמריקאים גדולים. עכשיו, מה קורה בארצות הברית? צריך להבין, וזה אנחנו מדברים על הטווח הארוך ועל החשש המוצדק שלך, מאוד למה קורה בשלב, בטווח הארוך. תראה, המרכז הפוליטי בארצות הברית הולך ונעלם. הימין הופך להיות הרבה יותר ימין, השמאל הופך להיות הרבה יותר שמאל, ובמין תנועת פרסה כזאת הם נפגשים. זאת אומרת, אנחנו רואים את האנטישמיות הגדולה בצד הימני של המפה, את האנטישמיות הגדולה בצד השמאלי, ואתה מוסיף לזה את כל הכספים והחינוך שעברו באוניברסיטאות על המודל האנטי-ישראלי. אתה מוסיף לזה את הדור הצעיר שבאמת ניזון מכל הטיק טוק ודברים אחרים, ששם אנחנו באמת מפגרים ובגדול, אנחנו באמת בבעיה אדירה של דעת קהל, ולכן אתה אומר, רגע, אז איך אנחנו, אם האמצע, המרכז הפוליטי הולך ונעלם, שזה היה בסיס התמיכה הישראלי, אתה יודע, הקבוצה הכי גדולה שאצל הדמוקרטים שתמכה בישראל בקונגרס, היו הבלו דוגס, היום אין בלו דוגס בקונגרס, אין, זו היה הקוקוס, זו היה הקבוצה הגדולה ביותר בקונגרס האמריקאי, והיא לא קיימת היום. ולכן כשאתה מסתכל על הטווח הארוך, אתה אומר, Jerusalem, we have a problem. כי כאן אנחנו צריכים להשקיע המון, גם בדור הצעיר, אני אגיד לך איפה אנחנו עוד מאבדים, מה שנראה לנו, אנחנו היום פונים לאבנגליסטים, והאבנגליסטים הם הזרוע התומכת שלנו, וזה נכון, אבל כשאתה מסתכל על הדור הצעיר אצל האבנגליסטים, גם שם יש בעיה, ולכן כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה צריך באמת לעבור פאזה בחיבור שלך עם ארצות הברית, להבהיר באמת את הסיפור האמריקאי-ישראלי, כי כשאתה מסתכל היום, באמת, אני חושב ששיתוף הפעולה האמריקאי-ישראלי מעולם לא היה כל כך טוב. אף פעם, ארצות הברית לא תקפה יחד עם ישראל. ארצות הברית תוקפת יחד עם ישראל, זה שדרוג יחסים אסטרטגי יוצא דופן. וכשאתה מסתכל על העתיד, אני לא מדבר הרחוק, כשאתה מסתכל על העתיד הקרוב, גם בצד הדמוקרטי וגם בצד הרפובליקני, בצדק אתה מביט בהרבה חשש, ולכן אנחנו נצטרך לשנות את כל התפיסה של המודל והחיבור בינינו לבין האמריקאים, ובטח בדור הצעיר, ואיך אנחנו מעבירים את הסיפור הזה, ואיך אנחנו מעבירים את המסר הזה, כי אם לא, נמצא את עצמנו בעוד כמה שנים, החיבור עם הצד הרפובליקני רופף, והחיבור עם הצד הדמוקרטי רופף. עברנו מבי-פרטיזן לפרטיזן, שלא לעבור לנן-פרטיזן.
תראה, מי שהיטיב לתאר את זה, זה הנשיא טראמפ עצמו. ברעיון עיתונאי לפני כמה חודשים, הוא אמר לפני 15 שנה, אף אחד לא דיבר בקונגרס נגד השיתופי הפעולה מול ישראל. איפה אנחנו היום, לעומת מה שהיינו לפני 15 שנה, הוא עצמו דיבר על כך, ותראו, אין ספק, אנחנו נמצאים פה בתקופה הרת גורל במזרח התיכון, שינויים היסטוריים מאז השבעה באוקטובר, שאנחנו עוד עומדים לפתחם, מה יקרה עם איראן, איך הסיפור של עזה יתקדם, ואין ספק שעוצמת הקשרים והברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית היא קריטית כדי להצליח, שישראל תצליח לנווט עצמה לנתיבים הרבה יותר שקטים והרבה יותר טובים ברמה האסטרטגית הכוללת. נשאר לי רק באמת להודות לכם על זמנכם, האלוף במיל פרופסור עמוס גלעד, יקי דיין, תודה רבה לכם, ואין לי ספק שעוד נדבר לא מעט. תודה.
בשמחה.
תודה רבה.